אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם ואתן על עוד כיסון, פרקים קצרים ואקטואליים מבית חיות כיס. אני שאול אמסטרדמסקי. בשבוע שעבר, בתוך כל ההמולה הפוליטית והציבורית, קרה אירוע כלכלי גדול, שבימים אחרים היה תופס נפח הרבה יותר גדול באתרי החדשות, אז חשבנו להתעכב עליו רגע. וזה הולך ככה. חברת ניומד הודיעה ששתי חברות אנרגיה ענקיות, חברת BP הבריטית וחברת אדנוק האמירתית, הגישו הצעה לרכוש 50% מההחזקות שלה במאגר הגז לוויתן תמורת 7 מיליארד שקלים. אוקיי, זה היה קצת צינית, אני מודה, בשביל זה אנחנו כאן. בואו נפרק את זה. מאגר הגז לוויתן הוא מאגר הגז הישראלי הגדול ביותר שמצאנו עד היום. עד לרגע זה מחזיקות בו שלוש חברות. חברת שברון האמריקאית שמחזיקה בערך 40% ממנו, חברת רציו הישראלית שמחזיקה 15% ממנו, וחברת ניומד שהיא בעלת השליטה העיקרית במאגר ומחזיקה 45% ממנו. בעל השליטה בחברת ניומד הוא יצחק תשובה, ששולט בה דרך קבוצה דלק שבבעלותו. הוא מחזיק 55% מחברת ניומד. את יתר ה-45% של החברה הזו מחזיקים המשקיעים בבורסה. כלומר, אתם, אני, קרנות הפנסיה שלנו, כולנו. בשבוע שעבר, ניומד הודיע שהיא מצאה שתי חברות אחרות שיכנסו למאגר בתור שותפות. הן יהיו שותפות שלה שווה בשווה. כלומר, במקום שתשובה יהיה שותף עם הציבור הישראלי בחברת ניומד, מעכשיו הוא יהיה שותף של שתי החברות האלה. והחברות האלה הן חברת BP, שזו חברת אנרגיה בריטית מהגדולות בעולם, וחברת אדנוק, שהיא חברת האנרגיה הלאומית של ממשלת איחוד האמירויות, והיא גם הגדולה ביותר שפועלת שם. עד כאן העובדות, זה מה שקרה בשבוע שעבר. ועכשיו, כל מה שנשאר לשאול הוא, האם זה טוב לנו? אם העסקה הזאת תצא לפועל, היא עוד לא יצאה לפועל, היא רק הוכרזה, זה אומר שמאגר הגז הגדול ביותר של ישראל יהיה ברובו בשליטה זרה. האם זה טוב לישראל? למה האמירתים רוצים כל כך דריסת רגל בגז הישראלי? והאם אנחנו רוצים אותם בחזרה? זו לא הפעם הראשונה שהאמירתים נכנסים לשוק האנרגיה הישראלי. בדצמבר 2021, יצחק תשובה מכר את ההחזקות שלו במאגר הגז השני של ישראל, מאגר תמר, לחברת אנרגיה מאבו דאבי בשם מובדלה, תמורת מיליארד דולר. אחרי שהיא מכרה חצי מההחזקות האלה לאיש עסקים ישראלי בשם אהרון פרנקל, מובדלה מחזיקה היום 11% ממאגר הגז תמר. עכשיו, אם האמירתים ייכנסו גם למאגר הגז לוויתן דרך חברת אדנוק, יצא שממשלת האמירויות תחזיק בסך הכל ב-22% משני מאגרי הגז הגדולים של ישראל, וזה לא מעט. ועכשיו נשאלת השאלה, למה האמירתים כל כך רוצים להיכנס לשוק הזה בכלל? ובשביל לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים את קייס, רועי קייס.
אלן שאול, שמח להתארח כאן.
קייס הוא ראש תחום העולם הערבי של כאן חדשות, וכנראה העיתונאי הישראלי שדיבר עם הכי הרבה אנשים מהכי הרבה מדינות ערביות מסביב לעולם בחמש השנים האחרונות, כולל בייחוד האמירויות. אז קייס, למה האמירתים כל כך רוצים להיכנס לשוק האנרגיה, לשוק הגז שלנו? זה לא שהם צריכים את הגז עצמו, נכון?
נכון, שאול, לחלוטין אתה צודק. תראה, זה נכון לומר שהאמירויות בראש ובראשונה היא מעצמת נפט ולא מעצמת גז. היא חברה בארגון אופק, קרטל מדינות הנפט המפורסם. אבל חברת הנפט הלאומי שלה שעושה את העסקה הזאת עם החברה של תשובה עוסקת רבות בשנים האחרונות בכל הסיפור של הגדלת ייצור הגז הטבעי באמירויות, שגם ככה יש למדינה הזאת עתודות גדולות מאוד של גז טבעי. נכון לאוקטובר 2022 היא מקום 7 בעולם מבחינת עתודות הגז, רק באוקטובר האחרון היא הצטרפה לפורום המדינות יצואניות הגז, והמטרה שלה, שאול, שים לב, כבר ב-2030 להיות במצב של מספיקות עצמית בכל מה שקשור לגז הטבעי.
אוקיי, כלומר שהאמירתים לא צריכים את הגז הישראלי עצמו, כי יש להם מלא גז משלהם, אז למה היא צריכה להיכנס לשותפות, להיות שותפה במאגרי הגז שלנו? מה היא מחפשת שם בעצם?
אז האמירויות מחפשת להתרחב, איפה שהיא רק יכולה. היא מנסה לשים דריסת רגל, לתקוע יתד, משהו שמבחינתם יניב להם רווח לאורך שנים, רווח פסיבי, חלק מהפורטיפוליו שלהם. אפשר לראות שהם משקיעים המון בכל הנושא הזה של משאבי אנרגיה ובכל הנושא של הספנות ברחבי העולם, יותר מהייטק אפילו למשל. עכשיו, תראה עכשיו, זה לא שהם צריכים עוד נמל איפשהו בעולם, אבל הרעיון הוא לפרוס רשת. רשת גם מבחינת מאחזים בתחום האנרגיה ברחבי העולם ובמזרח התיכון בפרט, וזה גם מתקשר גם לרשת תחבורתית, יבשתית וימית שהם מנסים לפרוס. בהקשר הזה היה מעניין לראות שהאמירותים ירדו מהמכרז בנמל חיפה, שעל פניו היה נראה כמו אירוע אסטרטגי בעבורם, הסיבה המוצרת בירוקרטית, חוסר שקיפות, אבל כשהם רוצים משהו הם משיגים, לכן במקרה הזה לפחות יש תעלומה.
עד כמה הם רואים חשיבות אסטרטגית בלעשות עסקים בתחום האנרגיה עם ישראל? כלומר, אמרת בעצמך, הם היו יכולים להשקיע בהייטק הישראלי, אבל הם בוחרים בהשקעות אסטרטגיות אחרות. למה דווקא משאב אסטרטגי כמו גז?
כן, אז האמירויות היא מדינה שחושבת הרבה מאוד שנים קדימה, ובעלת תכנון אסטרטגי ארוך טווח, היא גם עירה לטרנדים העולמיים, ובייחוד לטרנד העולמי של שימוש באנרגיות מתחדשות, נקיות על חשבון הזהב השחור, הנפט, המזהם. אגב, היא גם מארחת את ועידת האקלים בשנה הבאה. בהקשר הישראלי מזהה את הפוטנציאל בישראל שהפכה למעצמה אנרגטית במישור האזורי, ערך יצוא הגז למצרים, לירדן, למדינות נוספות, והסיפור האחרון של קניית החברה של תשובה בהחלט עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה הכוללת של החשיבה האמירותית. האמירויות ועוד מדינות באזור יודעות עד כמה חשובה עצמאות אנרגטית. מעבר להכנסות לקופת המדינה, יש פה גם עניין של מעמד בזירה העולמית כמעצמה אנרגטית אזורית. האמירויות יודעת זאת היטב.
אגב, יש עוד מדינות מהמפרץ שפועלות בשוק האנרגיה הים תיכוני?
לא חסר מה שנקרא, וקטר המפרצית היא דוגמה מעולה לכך. קטר היא מעצמת גז. יש לה לפי הפרסומים מהשנים האחרונות 15% מעתודות הגז שהתגלו בכל רחבי העולם, רק כדי לסבר את האוזן. והיא שהדרגה עוד יותר את מעמדה בעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה, שיצרה משבר אנרגטי, בייחוד בכל מה שקשור לגז, באירופה. והנה, אותה קטר נכנסה בחודשים האחרונים לכל הסיפור של סימון הגבול הימי בין ישראל לבין לבנון. הקטרים אמורים להיות אחד השחקנים המרכזיים שיקדחו בים התיכון, בצד הלבנוני, נסו לגלות שם נפט וגם גז. עכשיו בטח תשאל אותי, למה הם צריכים את זה? והתשובה היא, השפעה, דריסת רגל בים התיכון, זה בדיוק מתחבר למה שאמרנו קודם לכן על ניסיון ההתרחבות של האמירויות, גם הקטרים עמוק עמוק במשחק הזה.
אז תן לי לראות אם הבנתי נכון. מבחינת מדינות המפרץ, שוק האנרגיה הים תיכוני נהיה סוג של מוצב קדמי אסטרטגי שהן חייבות להחזיק בו, גם משום שהן מתחרות אחת בשנייה, אבל גם בשביל לחזק את הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, וגם בשביל ליצור סוג של גשר נוסף לאירופה, הבנתי נכון?
הבנת מעולה, ואני אתכלל את זה במשפט אחד, אפילו שני משפטים. מדינות המפרץ כל הזמן חושבות קדימה. הן עדיין מתעשרות מהנפט וגם מהגז, אבל זה לא מספיק להן. כן רוצות השפעה, וכמו שאמרת, מאחזים במזרח התיכון, שיהיו להם לעזר. לא עכשיו ברגע זה, כי עכשיו הכל בסדר, אלא לטווח ארוך. בינינו, האמירויות וקטר יכולות להסתדר יפה מאוד, בלי הגז של תשובה וגם בלי הגז של לבנון.
כל הכבוד לאמירתים, לסיפור הזה יש גם צד ישראלי. בסוף, הגז הזה הוא כחול לבן, הוא במים הכלכליים של ישראל. ולכן נשאלת השאלה, זה נחמד שהאמירתים מאוד רוצים לבוא לפה, אבל האם אנחנו רוצים שהם יבואו? או ליתר דיוק, האם אנחנו רוצים שכל כך הרבה מהגז הישראלי יהיה בידיים זרות? כי אלה לא רק האמירתים. קבלו את התמונה הכוללת. לישראל יש 3 מאגרי גז. לוויתן הוא הגדול ביותר, תמר הוא הבינוני, וקריש הוא הקטן שבהם, ורק עכשיו באמת התחיל לפעול. מאגר קריש נשלט ב-100% על ידי חברת אנרג'יאן, שהיא חברת אנרגיה יוונית שפועלת מלונדון, חברה זרה. מאגר תמר שייך לכמה חברות. ההחזקה הגדולה ביותר שלו היא של חברת שברון האמריקנית, שמחזיקה רבע ממנו, ומחזיקה במקביל גם 40% ממאגר לוויתן. והאמירתים יחזיקו בסך הכל 22% משני המאגרים הגדולים, אם העסקה הזו אכן תצא לפועל, והבריטים יחזיקו עוד 11%. או במילים אחרות, כשמסתכלים על סך שוק הגז הישראלי, יוצא שישראלים עצמם לא מחזיקים בכלל במאגר הגז הקטן, 2/3 מהמאגר הבינוני, ואם העסקה האחרונה תצא לפועל, אז ישראלים יחזיקו פחות מחצי מהמאגר הגדול ביותר שיש לנו. ומאחר שהגז הוא משאב אסטרטגי של ישראל, נשאלת השאלה, האם זה הגיוני? האם זה טוב לנו?
בריאת מעוף הציבור, התשובה היא, זה מצוין.
זה ליאור שילט. עד לפני 3 חודשים הוא היה מנכ"ל משרד האנרגיה. ומבחינתו צריך להסתכל על השאלה הזו משתי נקודות מבט. הראשונה היא בזום אאוט. ומנקודת המבט הזו, המרוחקת, זה אחלה.
העובדה שחברות זרות מתעניינות בשוק הגז הישראלי, בשוק האנרגיה הישראלית, שישראל שהייתה מדינה מנודה לחלוטין עד לפני כמה שנים בכל מה שקשור באנרגיה, פתאום הופך להיות אטרקטיבית עבור חברות עצומות כמו שברון או בי-פי, זה כמובן בשורה טובה.
ואחרי שאמרנו את זה, יש עוד נקודת מבט, ונקודת המבט הזו היא בזום אין, והיא כבר מורכבת יותר.
מצד שני, כמובן שצריך לבחון את המשמעויות של העסקה שעליה הוכרז מכל מיני היבטים כאלו ואחרים על מנת להבין מה ההשפעות שלה על משק האנרגיה. ההיבט שלדעתי קופץ לעין קודם כל הוא כמובן שאלת התחרות. במסגרת מתווה הגז נעשה מאמץ מאוד מאוד גדול למנוע מצב שבו הבעלים של תמר יהיו גם הבעלים של לוויתן. עכשיו ייווצר מצב שבו בעצם שתי חברות ששתיהן בבעלות ממשלת איחוד האמירויות מחזיקות אחת במניות בתמר ואחת במניות בלוויתן, וזה בוודאי משהו שרשות התחרות תצטרך להידרש אליו להבין האם יש לזה משמעות.
אם נחזור למצב של היעדר תחרות, כמו שהיה לפני עשור בערך, המשמעות עלולה להיות עלייה במחיר של הגז שהמאגרים מוכרים לחברת החשמל או ליתר יצרני האנרגיה בישראל. אבל שאלת התחרות היא לא השאלה היחידה. יש עוד זווית, והיא הזווית הגיאופוליטית, האסטרטגית. האם זה טוב לישראל שמאגרי הגז שלה יהיו בידיים של חברות שהן בבעלות של ממשלה זרה? זה המקרה של החברות האמירתיות.
בניגוד לחברות כמו בי-פי או שברון, שהן חברות ציבוריות, אמנם תחת מדיניות של מדינה כזו או אחרת, החברות האמירתיות הן חברות בבעלות ממשלה. וכאן יש שאלה, האם חברות בבעלות של ממשלה זרה, יחזיקו במניות בשני מאגרי הגז הגדולים ביותר של ישראל. במדינת ישראל יש מכניזם ברשות הכלכלנית הראשית, שנועד להתמודד בדיוק עם שאלות מהסוג הזה.
המכניזם הזה של הכלכלנית הראשית של ליאור שילט מזכיר, נולד לפני כמה שנים בגלל משהו אחר לגמרי. במסגרת המלחמה הקרה של ארצות הברית בסין, האמריקנים די הכריחו אותנו לבדוק מחדש את כל המעורבות הסינית בפרויקטים אסטרטגיים בישראל. לכן הקמנו ועדה מיוחדת שבודקת החזקות של מדינות זרות במתקנים אסטרטגיים ובמשאבים אסטרטגיים. הוועדה הזו, בראשות הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, תידרש לבדוק גם את העסקה הזו. העסקה למכירת חצי מההחזקות של חברת ניומד במאגר לוויתן. וגם בנושא הזה, האינטרס הוא לא חד משמעי.
לכל מעורבות זרה יש דאונסייד ויש אפסייד, אוקיי? הדאונסייד הוא שקבלת ההחלטות לגבי נכסים אסטרטגיים שלך, בין היתר מעורבות בהם, או מעורבים בהם אינטרסים של מדינות זרות. האפסייד הוא הוא בדיוק אותו דאונסייד, זאת אומרת שאותן מדינות זרות מייחסות חשיבות למה שקורה במדינה שלך, כי הן מאוד מעורבות. מעורבות של ממשלות זרות בישראל זה לא רק אינטרסים זרים, זה גם אומר שהאינטרסים של אותן מדינות הן שהמצב בישראל יהיה יציב, וגם את זה צריך לקחת בחשבון.
כשחברות זרות נכנסות לשוק האנרגיה שלנו, יש להן אינטרס מובהק לייצא כמה שיותר מהגז הישראלי לחול. גם כי זה מחזק את הקשר שלהן עם המדינות שאליהן הן מייצאות, וגם משום שהגז שנמכר לחול נמכר במחיר הרבה יותר גבוה, ולכן הרווח שלהן גבוה יותר. האינטרסים של ממשלת ישראל עצמה היא יותר מורכבים מזה. מאחר שהמדינה מטילה מיסים ותמלוגים על הגז הזה, גם למדינה יש אינטרס לייצא אותו בדיוק מאותן הסיבות. אבל במקביל, הממשלה הישראלית רוצה להבטיח שתמיד יישאר פה מספיק גז בשביל קודם כל לענות על הביקוש המקומי. ביקוש לייצור חשמל, לתחבורה חשמלית, לתעשייה. כשיש ממשלות זרות וחברות זרות גדולות שנכנסות למשק, זה נהיה הרבה יותר מורכב לקבל את ההחלטה הזו, ההחלטה על מדיניות הייצוא. וההחלטה הזו, בדיוק בימים אלה, היא שוב עולה על השולחן. ב-2013, הרבה לפני מתווה הגז, הממשלה החליטה מה מדיניות הייצוא שלה ל-25 השנים הבאות. כמה גז יישאר פה וכמה גז החברות יכולות לייצא. הממשלה גם החליטה שבכל 5 שנים היא תבחן את המדיניות הזו מחדש, כי השוק הזה הוא שוק דינמי. והשנה, ב-2023, יש נקודת עדכון כזו. ומשרד האנרגיה בדיוק פתח את הנושא לשימוע ציבורי. על הפרק, הגדלת היקף ייצוא הגז מישראל. היום אנחנו מייצאים לחול בערך 40% מהגז שמיוצר פה. עד סוף השנה, כשמאגר קריש יגיע למלוא תפוקת הגז שלו, זה קצת יגדל. וכעת במשרד האנרגיה שוקלים להגדיל את הייצוא עד 60% מכלל הייצור. לפי ליאור שילט, את התשובה לשאלה כמה מהגז צריך לאפשר לייצא, צריך לקבל אחרי שהממשלה תבין מה הולך להיות הביקוש העתידי לגז. כמה מהתעשייה תתחבר לגז, עד כמה הרכב החשמלי ייכנס לישראל ויחליף מכוניות בנזין, ולכן יגדיל את צריכת החשמל ולכן נצטרך יותר גז, ויותר מכל אלה, עד כמה ישראל באמת תעבור לייצר חשמל על בסיס אנרגיה מתחדשת. ככל שנעבור ליותר אנרגיות מתחדשות, כך נצטרך פחות גז. מה שאומר שלפחות על הנייר, אפשר יהיה לייצא יותר מהגז שלנו.
אינטרס של ציבור ישראלי זה הגדרה מאוד מעניינת. Okay? אתה צריך לאזן פה תמיד בין אינטרסים, וסליחה שאני לא נותן לך איזה תשובת מדף. כי מצד אחד, לייצוא יש יתרונות, כמו שאמרתי, גם בתחום הפיתוח, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום הגיאופוליטי. ומצד שני, כמובן שישראל רוצה להעמיד את הצרכים של הצרכן הישראלי מעל הכל, ולהבטיח עתודות לטווח של כמה שנים, לפי מה שהיא קבע.
בכל מקרה, לדעתו, לא מדובר פה בהחלטה הרת גורל לחלוטין, כי זו החלטה הפיכה. זה לא נגעת נסעת. בעוד 5 שנים, הנושא ייבחן שוב. ויותר מזה, בעשור הבא אפשר יהיה לשנות הכל.
אישורי הייצוא שדיברנו עליהם קודם, הם מוגבלים בזמן. הם פוקעים במהלך שנות ה-30. כשאתה מדבר עם אנשים שתומכים בייצוא גז לישראל, הם אומרים, תזכרו, זה לא כפתור און ואוף. זה לא שאם אתה מתחייב היום לייצא, אז אתה מחויב עד סוף כל הדורות, או עד סוף המאגר לייצא את הגז.
אבל אולי עד שנגיע לעשור הבא נגלה שזה מאוחר מדי, שיצאנו יותר מדי מהגז, או שהחברות הזרות עד כדי כך התבססו פה, שעכשיו הממשלה מפחדת להתעסק איתן ולשנות את מדיניות הייצוא, כי זה ייצור משבר דיפלומטי, עם איחוד האמירויות, או עם הבריטים, או עם האמריקאים, או השד יודע מי. עובדה, בדיונים על מתווה הגז בזמנו, חברת נובל אנרג'י, שמאז נקנתה על ידי חברת שברון, ידעה להפעיל את הממשל האמריקני עצמו, שיפעיל לחץ על הממשלה הישראלית, לטובתה. זה לא תסריט מצוץ מהאצבע. האם אתה רואה תרחיש בעתיד, שבו האמירויות השתמשו בחברות האנרגיה ובהחזקות שלהם פה בגז הישראלי, בשביל ללחוץ לחץ מדיני על ישראל בתחומים אחרים?
בהחלט סביר מאוד, כי כמו שאמרנו, הסיפור הוא להשיג השפעה, להשיג דריסת רגל, ולכן מבחינת האמירויות אין ספק שיש פה גם מימד שהוא הרבה מעבר למימד כלכלי.
זה שוב רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי של כאן חדשות. אין לי תשובות חותכות לשאלות האלה, רק נקודות למחשבה. בינתיים, דעו שמשק הגז שלנו משתנה באופן דרמטי ממש בימים אלה, ויהיו לזה השלכות מדיניות וכלכליות, בזמן שכולנו עסוקים בדברים אחרים לגמרי. אתם האזנתם לעוד כיסון, פרקים קצרים ואקטואליים על כלכלה מבית חיות כיס. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. בהפקה, ליהי צדוק. את הפרק הזה ערכה חן עוז. בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, ענת קורול גורדון וצליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. ביום רביעי הקרוב לא יצא פרק חדש של חיות כיס, כי ליל הסדר וכל זה, אבל נעלה לכם פרק ישן שלנו וחמוד להזנה חוזרת, כי אנחנו חושבים שהוא יתאים בדיוק לנסיעה הארוכה לסדר. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהזנתם.